שין סמך וב, ואנחנו לומדים את ספר נצח ישראל, ואנחנו בפרק כף משהו. כף וב, כן. הגענו לפרק כף וב, אנחנו בעמוד, במהדורה המצויה לפנינו, בעמוד קוף למד. כן, מה? אנחנו מדברים על חורבן המקדש, כן? ואחת הקושיות הגדולות, אם הקדוש ברוך הוא ציוני, אז למה הוא מרשה את הגלות? כן? זאת אחת השאלות. ואיך יכול להיות שיש חורבן המקדש? איך הדבר הזה אפשרי? אלא אם כן אנחנו נבין שהחורבן זה חלק מהבניין. מה קרה? כי בהתחלה חשבתי לא לשתות שוב, וכבר בירכתי בורא נפשות, ואז החלטתי שאני בכל זאת שותה. אז זה נקרא נמלח, ולכן בירכתי שוב. נמלח חוזר בו. כן. מהבניין. החורבן הוא חלק מהבניין. כלומר, יש השקפה כוללת של המהר"ל מפראג על מהות החורבן, שהוא לא דבר מקרי בהיסטוריה, אלא הוא חלק מן ההוויה. בעצם פרק כ"ו הוא הרחבה של הנאמר בפסקה ראשונה של פרק א'. זוכרים מה שכתוב בפסקה הראשונה של פרק א'? לא זוכרים. מי היה פה? אני הייתי פה למשל, היו עוד. אבל אם תסתכלו שוב מחדש בפרק א' פסקה א', אגב צריך להבין שספר נצח ישראל יש לו היגיון, יש לו סטרוקטורה. כן? חציו מדבר על הגלות, חציו מדבר על הגאולה, למשל. כן? אנחנו עדיין בחצי המדבר על הגלות. תסתכלו בבקשה בפרק א', פסקה א'. כאשר הדבר הטוב נודע מהפכו ידיעה אמיתית, וכן כל הדברים נקנה ידיעה בהם מן ההפך, כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הפכו, וכן כל ההפכים מן האחד נקנה ידיעה בהפך שלו, ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד, ובשביל זה אמרו בערבי פסחים, בהגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ולמה מתחיל בגנות? רק מפני שאין לה שבח הכרה אמיתית רק מן ההפך, ולכן אין לפרש עניין הגאולה האחרונה, אם לא שנבהר עניין הגלות והחורבן. שבזה יוודע הטוב והתשועה שאנו מקווים. כלומר, העיקרון הזה שמתואר בפיוטה פסקה, הוא הנקרא במילה אחת, או בשתי מילים, אחדות ההפכים. אחדות ההפכים. עיקרון כללי בתורתו של המהר"ל, ולכן, אתה לא יכול לדבר על מושג בלי להקדים לו הפכו, כמו שאתה לא יכול לדבר על הוויה בלי להקדים היעדר לאותה הוויה, כמו כן, אי אפשר שתהיה גאולה בלי גלות קודמת לה. והדבר הזה, אם נסתכל שוב שמה בפרק א', אל תעשו את זה, אבל באופן כללי, הקשר בין הבורא לבין עולמו הוא קשר אמביוולנטי, דואלי, דו-ערכי. שמצד אחד העולם הוא גילוי הבורא, מצד שני העולם הוא הסתר הבורא. כלומר, אם נשאל את עצמנו, האם העולם מגלה או מסתיר את הקדוש ברוך הוא? אנחנו נגיד שניהם, נכון? כמו שהפנים של האדם, להבדיל, הפנים הם גם גילוי האדם וגם הסתר האדם, נכון? האדם מסתתר מאחורי פניו, אבל פניו מגלים אותו. כי הפנים זה לא אתה. אבל וכן, הפנים זה אתה. זאת אומרת, יש תמיד דו ערכיות. ביחס בין הבורא לעולם, כך שמוכרח להיות שכדי להכיר את הבורא, אנחנו נכיר גם מצבים של גילוי וגם מצבים של הסתר. מצבים של הסתר הם גלות, מצבים של גילוי הם גאולה. עד כאן ברור. לכן, ידיעת השם בשלמות מצריכה את שני הפנים. כן. שני דברים שהם הפוכים, שהם שני צדדים של אותה המציאות. כלומר, השחור והלבן הם אותה המציאות בשני צדדיה. לעומת זה, האדום והאדום והשחור הם לא שני צדדים של אותה מציאות. אתה הייתי? האדום זה לא הפך השחור. נכון. אז זה לא ההפך של השחור. כלומר, יש יותר שייכות ללבן עם השחור מאשר לאדום עם השחור. כן. גם היצר הטוב והיצר הרע, אני מסביר את זה אמר. כן? מי שיש לו משימה, נגיד, משימה חיובית מסוימת, אז היצר הרע שלו יהיה בדיוק ההפך של אותה המשימה. כן? למשל, עם ישראל יש לו תפקיד לגלות את ייחוד הבורא, לכן היצר הרע המרכזי של היהודים זה עבודה זרה. כן? מה אתה אומר, חמוד? שלום עושים עם אויבים.
כן,
נו.
אבל עכשיו
זה
גם שלום
עם
מישהו
שהוא לא אויב. זה לא נקרא שלום.
אז מה זה נקרא?
חסי גידוד? כן, אבל זה לא שלום. שלום מניח את המלחמה. זה בדיוק העניין. התגברנו על המלחמה. כן, מה אתה אומר?
אם גלות לא יכולה להתקיים מלצד גאולה. או שיש גלות או שיש גאולה.
נכון, לכן זה מתחלק בזמן. פעם ככה, פעם ככה.
אבל איך זה הגיוני? הרי שאם אנחנו... אם המהר"ל כתב ספר שלם על גלות וגאולה,
כן.
אז הם נושאים מאוד די עקרוניים בעולם.
נכון.
אז אם הם כאלה עקרוניים בעולם, אז לא רק כדי להגלות את מציאותו של השם בעולם, שיש לו...
זה גילוי השכינה, זה דבר יותר היה.
גילוי השכינה הוא בעצם בכך שהרבה ערכים מנוגדים יכולים לחיות אחד לצד השני.
כן, אבל אנחנו מדברים פה דרך בהיסטוריה. מה קורה בהיסטוריה? בהיסטוריה יש לך את הכפילות הזאת.
נכון, למה יש כפילות?
כמו בכל דבר.
איך ייתכן שיהיה מצב בגאולה וגלות אחד לצד השני?
איך אפשר להיות גם בגלות וגם בגאולה? איך דלת יכולה להיות גם פתוחה וגם סגורה?
אפשר, בונים עוד רשת לפני, זה כמו שקורה עכשיו, שחלק מאיתנו כאן, שזה הגאולה, וחלק מאיתנו בחוץ, שזה גלות.
לא. לא, ברגע שקמה מדינת ישראל, אז גם אלה שבחוץ לארץ הם בגאולה.
אז להגיד שהדלת סגורה זה לא חילול השם?
מה?
להגיד שהדלת סגורה זה לא
חילול השם? ודאי שזה חילול השם. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך קידוש שמו וגם דרך חילול שמו. לא, הם יכולים להיות לא באותו זמן, אבל הזמן... צריך להסתכל על הזמן גם כן כסוג של מרחב. כן, אם אתה רואה את כל הזמנים בבת אחת, אז אתה רואה מצד אחד גלות, מצד שני גאולה. זה שאנחנו חיים את הזמן בתור וקטור לינארי, בתור דבר שמתקדמים דרכו, זה לא בהכרח שאנחנו מסתכלים נכון, אלא ככה אנחנו בנויים. אתה איתי? במציאות של הזמן לא. במציאות האלוהית כן. כן? כמו שהוא הסביר לנו שגאול וגלו, בסוף פרק ראשון, כן? שגאול וגלו הם שני הצדדים של אותה המציאות. כן.
קודם הרב אמר משהו לגבי...
זה כמו, אתה יודע, תמונה מהבהבת. יש כאלה תמונות שאתה מסתכל מזווית אחת, זה נראה ככה, מסתכל מזווית אחרת, זה נראה אחרת.
אי אפשר להסתכל פה בזמנית אותו דבר.
אבל אתה ואני יכולים לעמוד בשתי נקודות ולדבר אחד עם השני. כן.
אם הרב יכול לחלט לנקודה שהוא דיבר עליה עכשיו, זה יחד עם זה, לנקודה שהוא דיבר עליה מקודם, לגבי ששחור יכול להתחבר יותר טוב עם לבן מאשר עם אדום, ובגשמה שמהפכים גמורים.
אני לא בדיוק מבין את השאלה שלך.
אני, קודם כל לגבי השאלה, קודם דיברנו על, קודם הרב אמר משהו לגבי שחור ולבן שמהפכים גמורים.
נכון.
שהם יותר מתחברו אחד עם השני מאשר עם שחור עם אדום.
כי השחור הוא הפך הלבן, אז לכן הוא מעיד על הלבן. למשל, אם אני אומר, הקץ לעוני, סימן שיש עוני. לא. כן, מה אתה רוצה?
המערב רוצה שנבין את הגלות כדי להבין את המשמעות של הגאולה.
נכון.
אבל הקדוש ברוך הוא גם שלח אותנו לגלות כדי להבין המשמעות של הגאולה?
רגע, אתה חושב שיש מחלוקת בין המערב לקדוש ברוך הוא? אני לא מבין.
לא. המערב הוא מסביר בתוך שני מציאויות שקיימות. אני, מה שאני שואל, האם
זאת הייתה התכלית גם של הקדוש ברוך הוא שהגלות
לפי המהר"ל
כן?
רק לא הייתי אומר, אבל לפי המהר"ל זה חלק מהכוונה האלוהית בוודאי.
מה שאני לא מבין אם זה כך בכל מקרה אין משמעות של גאולה בלי גלות.
נכון.
אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא לנו גלות כדי להסביר לנו גאולה? זאת אומרת, כאילו לא היינו צריכים גלות. הוא מביא לנו את זה רק כדי להבין מה זה גאולה. אבל גאולה היא באה רק אחרי גלות. למה אנחנו צריכים גאולה אם אין גלות לפני זה?
נכון. כלומר, גודל מלכותו של הבורא מתגלה מתוך המתנגד לו. למשל, מתי מלך מתגלה כגדול? כשגם מי שמתנגד לו מודה בו. בסיום המרד. בסיום המרד, ראש המורדים מכיר במלכותו של המלך. אז זה מלך יותר גדול מאשר מלך שכל אלה שמסכימים איתו ממילא מקבלים מלכותו. לכן צריך הופכיות. נראה לי שתשובתי לא סיפקה אותך. יש לי גם הרגשה שלא הסברת את עצמך מספיק טוב כדי שאוכל לענות לך. אנא, עשה מאמץ, הבהר מה בלבך.
אני לא מבין למה אנחנו צריכים גאולה בכלל. בתוכנית האלוהי יש בתוכנית גאולה.
נכון.
אם יש בתוכנית גאולה, אז בהכרח יש גלות לפני זה.
לכן אני לא מבין למה אתה לא מבין. נכון, ולכן אני לא מבין למה אתה לא מבין למה צריך גלות.
כי לפי המערה אנחנו רואים פה שזה כאילו בדיעבד. לא, זה לא... כדי להבין את הגלות, את הגאולה, בוא נבין את הגלות.
לא, 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 זה לא בדיעבד בכלל. בכלל לא בדיעבד. לא בדיעבד. לפי המערה, הגלות היא לכתחילה.
אז אני לא מבין, אבל אמרנו שהגלות זה לא בגלל החטאים,
זה לא בגלל החטאים, לכן זה לכתחילה. אם כי חטא זה דבר שהוא בדיעבד. אפשר לחטוא, אפשר שלא לחטוא. אבל גלות חייבים לצאת אליה.
אז למה? אם לא, אני חשבתי, זה כדי להבין את הגאולה.
נכון.
אבל אמרנו...
לכן זה לא בדיעבד, זה חתחילה. כיוון שיש תוכנית שתהיה גאולה, לכן יש הכרח שתהיה גלות.
אז זה היה הפוך. כיוון שיש גלות, אז צריך גאולה.
הפוך.
לא, אז...
הפוך. כיוון שיש גאולה, צריך שתהיה גלות.
אבל הגאולה זה תוצאה מהגלות. אם
לא.
אין גלות, לא צריך גאולה?
לא.
אם אני לא הולך לבית סוהר, אני לא צריך שחרור מבית סוהר. אני אומר,
לא.
זה לא קודם, זה קודם כל המאסר, אחרי זה השחרור.
לא. בגלל שאדם שמעולם לא היה בבית סוהר, חסר לו דבר אחד. החוויה של השחרור. הוא לא מבין את ערך החירות. לא הרי חירות שהיא נתונה מלכתחילה, כי הרי חירות שעכשיו אני מתוודע אליה, והיא שהייתה מנועה ממני. ולכן מי שעבר גאולה, טעם החירות אצלו הרבה יותר גדול. זה כמו שבוא נלך על צבעים. אם כל העולם כולו היה ירוק, כל העולם כולו, היית יודע את הירוק בכלל? לא היית יודע מה זה צבע ירוק. אם כל העולם היה ירוק. אתה איתי? למה? אתה מסכים איתי או לא?
כי היית חושב שרק זה קיים, אז לא הייתי...
לא היית יודע שזה צבע ירוק. נכון? כי כדי להבחין בדבר, אתה צריך להכיר את היעדרו. נכון?
כן.
ולכן, הגאולה... כלומר, אז אם אדם, אם הקדוש ברוך הוא, נגיד, רוצה שנדע מה זה הירוק, הוא יברא בעולם גם את הצבע הכתום. למה? כדי שאני אראה מה זה ירוק. נכון? זאת אומרת ש... וזה חבל שלא ידע שיש ירוק בעולם, כי הירוק זה צבע יפה. כמו כן, אדם... שיש לו חירות מלכתחילה. אבל הוא איננו מבין שמה יהיה אותה חירות, בגלל שמעולם לא טעם את טעם השעבוד. אז זה חבל. האופן שבו הוא חווה את חירותו, הוא אופן נמוך מאשר האדם שעבר דרך השעבוד.
אז אם כך, אנחנו אומרים שזה הגאולה.
כן או לא?
כן, אני מסכים.
לכן, יש צורך בגאולה.
מה שאני לא מבין עכשיו, אז אומרים שזה הגאולה האחרונה, לא יהיה עוד.
נכון.
אז מה, החבר'ה שבאים אחר כך,
יפה.
איך הם התאמו את ה...
שאלה יפה. כאן אתה שואל שאלה יפה. אם באמת גלות וגאולה, הם הכרחים זה לזה, ואי אפשר להבין מה זה גאולה בלי גלות, אז איך זה שאנחנו בגאולה האחרונה, מה יהיה אחר כך? אה? מה יהיה עם כל אלה שלא חוו את חוויית הגלות?
אפשר
לפני התשובה
לשאול שאלה?
מה עוד
שאלה? לפני שאלה שלו, כי אני חושב
שאלה
אולי גם קשה. אבל אברהם אבינו בעצם גלה.
כן.
כן? ואחר כך...
חזר.
מה?
וחזר. חזר, כן.
לא, לא, אני מדבר כרגע על הגלות מערב, מנחום, מאור כסדין.
הוא לא גלה מאור כסדין. הוא חזר מאור כסדין.
הוא נולד במקום אחד.
הוא נולד בגלות.
שלב
כלשהו הגיע לאיזשהו
מקום אחר בארץ ישראל.
הוא חזר לארץ ישראל. חזר לארץ אבותיו. ודאי שהוא חוזר. כמו שאני, למשל, שנולדתי בחוץ לארץ, חזרתי לארץ ישראל. ושהגורל שלי אינו גורל פרטי, אלא גורל לאומי. אז אברהם חזר לארץ אבותיו. יפה.
בסדר, עכשיו. כאשר אנחנו רואים אברהם במחזה הלילה,
כן,
בעבדו ובעינו את המעבר עוד שנה, ואחר כך נרצו במוש גדול.
כן. יש איזשהו
מחזור כזה שגלו בגאולה. נכון. אחר כך בית ראשון, גלות בגאולה. אחר כך בית שני גלות בגאולה. הבזן
של הגלות
הוא מאוד מאוד ארוך. פעם 400 שנה, פעם 1,800 שנה.
נכון.
החלפנו פרה בחמור, פעם בגלות ספרד, בגלות מרוקו, בגלות זה.
נכון.
כל הדברים. לכאורה, זאת אומרת, הזיכרון, אם אדם רוצה להכיר, מה זה
גאולה, כן?
אז הוא צריך גם להכיר גלות, הוא צריך לחוות את זה באיזשהו זמן מסוים, שרגיש את שניהם.
נכון.
אבל אני לא בטוח שאנשים לפני 300-400 שנה,
בכלל טעמו טעם גאולה. יפה. שאלה נוספת, זו השאלה השנייה. אתה שואל, איך אבותינו בגלות טעמו טעם גאולה? כן. בסדר? זה שתי שאלות. שמשלימות זו את זו. אתה שואל, מה יעשו הצאצאים שלנו שלא ידעו מהי גלות? ומה עשו אבותינו בגלות, איך הם טעמו טעם גאולה? בסדר? זה שתי שאלות טובות? טוב, אנחנו נתחיל בשאלה השנייה, ואז נגיע לשאלה הראשונה. השאלה הזאת שאתה שואל, היא שאלתו של רבי יצחק אברבנאל, בפירושו להגדה של פסח, ששם הוא שואל, מדוע עושים חג הפסח, הרי חזרנו לגלות. ככה הוא שואל. בסדר? ככה הוא שואל. ואצל רבי יצחק אברבנאל, הגלות הורגשה, מה זו? חבל על הזמן. עונה רבנו יצחק, שמאחר ויצאנו פעם אחת מעבדות לחירות, שום גלות לא חוזרת להיות גלות באמת. לכן באמת זה כבר לא ממש גלות. נכון, זה במדרגה פחות חריפה. זה דבר אחד. אז אם כן, אבותינו טעמו טעם גאולה כל שנה בליל הסדר. בליל הסדר האדם פתאום חווה את העובדה שהוא יוצא מעבדות לחירות, גם אם מסביב הוא צריך לפחד, הוא מפחד שאנשי האינקוויזיציה ייכנסו לראות אותו אוכל מצה וישרפו אותו. כן, אבל זה שהוא אכל מצה בליל הסדר, זה היה היציאה שלו ממצרים.
למה?
את הטעם של היציאה מעבדות לחירות. אדם אוכל בליל הסדר שני דברים, מרור ומצה. הוא אוכל מרור זכר לשעבוד, מצה זכר לחירות. נכון? זאת אומרת שבאותו לילה, יש לך שני מאכלים הופכים זה לזה. לפי ההיגיון, היה צריך לאכול מרור בלילה הראשון, כלומר, בליל בדיקת חמץ, ומצא בליל הסדר, נכון? כי הרי בזמן בדיקת חמץ היינו עדיין במצרים, ובלילה השני כבר יצאנו ממצרים. אז היה צריך לעשות את זה בשתי לילות. והתורה אמרה לאכול את המצא והמרור ביחד. מסביר המהר"ל בגבורות השם, בגלל אחדות ההפכים. עד כאן מובן. שאנחנו נטעם בבת אחת את המרירות של השיעבוד, ואת החירות של הגאולה. בסדר? זה לא סמל, זה גאולה ממש. כשאדם אוכל מצה, הוא יוצא מעבדות לחירות. הוא מחדש יוצא ממצרים באותה שעה. ולכן גם אומר את ההלל באותה שעה. אתה איתי? אתה לא מרגיש? לא יכול להיות. לא שמת לב שאתה מרגיש. עכשיו, זה גם כתוב בהגדה, לא? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הוא. בסדר. בסדר, בסדר. עכשיו, איפה היינו עוד? עכשיו, לגבי השאלה שלך. התשובה היא שנצטרך לצאת עוד פעם לגלות. בארץ ישראל. כל פעם אנחנו יוצאים לגלות, אבל בארץ ישראל. למשל, התורה סדרה, משהו נפלא, קוראים לו שמיטה. מה זה השמיטה? זאת יציאה לגלות יזומה כל 7 שנים בארץ. מובן? וגם, כל שנה, אתה עולה למקדש ועוזב את המקדש. אתה לא נשאר במקדש. כלומר, חוויית הגלות והגאולה היא נמשכת תמיד בממדים כלשהם.
איך שמיטה זה גלות?
מה זה שמיטה? לא עובדת מה?
את
האדמה. נו, אז אני גולה ממנה. נכון שגיאוגרפית אני בארץ, אבל קיומית אני לא. אני לא עובד את האדמה הזאת. כן, בבקשה. הגלות. אתה צודק, לכן התורה אומרת, אם תשמרו על השמיטה, לא תגלו. נכון? כתוב בתורה, לא? כן או לא? או שאלתי אותך, אז כתוב או לא? לפרשת בחוקותיי. יש שם כמה פסוקים שאומרים שאתם תצאו לגלות אם לא תשמרו על השמיטה. עכשיו, זה גם כתוב במסכת אבות. גלות באה לעולם על ארבעה גופי עבירה. נכון? על עבודה זרה, שפיכות דמים, כילוי עריות ושמיטת הארץ. או שביטת הארץ. כן? כך כתוב במסכת אבות, מפורש, בפרק חמישי. כן. תראה, כתבי היד אני לא מכיר, אבל אם אתה שואל איפה זה כתוב, איפה זה כתוב שזה גאולה האחרונה, זה בהרבה מקומות. אחד מהם, למשל, ירושלמי שביעית, פרק שישי, הלכה א'. למשל, כן? רש"י על איכה, פרק ד', פסוק כף א', או כף ב'. וילקוט שמעוני, ישעיהו, פרק סמך. ותנחומה, נדמה לי פרשת נוח. תנחומה. זה מדרש, כן. מדרש תנחומה. כן. מה?
זה נראה, אומנם אנחנו
ועוד. תיקוני זוהר בהקדמה. בסדר, מספיק לך טוב, טוב, בסדר,
אוקיי. אנחנו במעמד אחר, אנחנו פה אחרי, אבל בתקופה שאתה נמצא בתוך גלות, זה כמו בן אדם שיושב בבור ומצדיק את זה שהוא נמצא בבור. הוא מצדיק את המציאות השלילית, בגלל שהיא מציאות שלילית, הוא נותן
איזשהו משמעות. אז זה מה שאומר המהר"ל, מציאות שלילית שנמשכת הרבה זמן, לא ייתכן שהיא מקרית. במיוחד שהיא חוזרת על עצמה, זאת אומרת, זה מחזורי. כל הזמן יש גלויות גאולות, גלויות גאולות.
למה לא תהפוך אותה למהותית?
זה באמת אתה צודק, זה סכנה. יש סכנה של התאהבות בגלות. ובאמת, היו מחכמי ישראל שחשבו ככה. הרב שמשון נפאלר, שהוא הדוגמה הקלאסית לפשלה הזאת, המחשבה שהגלות היא הייעוד של עם ישראל. כן? יש דבר כזה. ואנחנו רואים אצל היהודים יש אהבת הגלות. יש דבר כזה. איזו רומנטיקה של התלישות.
איך אפשר לדבר בדבר כזה, הרב?
תראה, כשאדם נמצא הרבה זמן במצב דפוק, הוא מתחיל לחשוב שזה טוב. כן? כמעשה במלך שציווה להרוג את אחד מעבדיו שעשה משהו מאוד רע. אחר כך הוא אמיר לו את המוות בזה שיצטרך הוא וצאצאיו לכל הדורות לענות שרשרת כבדה מסביב לצוואר. ואז ככה זה קורה בדור הראשון, זה עוד קלון. ועם הזמן השרשרת נהיית יותר מעודנת, ואחר כך נהיית איזה מין חוט קטן מזהב, שהופך להיות איזה זכות מיוחדת של אותה משפחה שהיא שומרת על זה בקנאות. הלאה. למשל, שמעת את הביטוי הנורא שחוזר מדי פעם, אצלנו במרוקו. שמעת את הביטוי הזה? אני שמעתי כמה פעמים. אצלנו במרוקו. כן? וזה בעיה. מה זה אצלנו במרוקו? כן? זה לא אצלנו.
היה טוב כאילו.
אומרים, ככה נהגו, ככה עשו זה. אצלנו במרוקו. במרוקו עשינו קו גר. מה זה אצלנו? אצלם במרוקו, תגיד.
אבל גם פה בארץ, אני רוצה להגיד לנו משהו לראשון. אני אומר, אצלנו בראשון שבאים...
אבל ראשון זה נורמלי לגור בראשון. זה שאדם גר בראשון זה בסדר.
זהו, אבל זה יעבור עם הזמן.
כן, אבל לא אצלנו. אצלנו במרוקו, זה מה זה?
שעה עדיין שאתה
אומר? השאלה אם זה בסדר. כן. טוב. כן. טוב, בואו נקרא עכשיו את פרק כ"ו, אני חושב שהגיע הזמן שנעבור אל הטקסט. זה במהדורה הזאת, שהיא מהדורת האחים הוניג בלונדון. אז אנחנו בעמודה הימנית, בעמוד כ"ל. מה קרה?
לגבי דלת פתוחה ודלת סגורה בבת אחת.
נו.
אם מישהו נמצא במצב של מצב של חצי חלימה, חצי מציאות, זה המצב האידיאלי? זה מצב
המכוונים אליו? לא. בפרק בתרא דמכות, וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא. אני, עכשיו אתה שואל איפה זה? אחרי ששלוש או ארבע פעמים אני אמרתי איפה זה? מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלטום ברחוק 120 מיל. והתחילו הם בוכים. ורבי עקיבא משחק. כן, כמו שאמרו, איך שהרומאים עושים הרבה רעש. שומעים כל המונה של רומי. בעת העתיקה, הייתה תקופה שרומא הייתה עיר של יותר ממיליון אנשים. זה היה עיר אדירה במושגי הזמן ההם. גם בימינו אגב. אין לנו בארץ עיר של מיליון אנשים. עד היום.
איך הם שמעו את זה?
הם היו בפלטום. פלטום. אז זו שאלה למה הכוונה. כי יש כמה גרסאות של הדבר הזה. ייתכן שפלטום, יש שזה עיר באיטליה. ייתכן שהכוונה לפלוסיום. פלוסיום זה ליד פורצאיד. קיצור, יש כמה... יש גורסים פלטיה, פלטיה, שזה כאילו איזה עיר נמל ליד רומא. יש כמה דעות. אבל כתוב כאן בריחוק 120 מיל, כלומר זה רחוק מרומא. נמצאים רחוקים מרומא, והם כבר שומעים כל המונה של רומי.
מיל זה כמו מייל?
מיל זה לא מייל. מיל זה 2,000 אמה. מה? לא. זה 962 מטר. כן. ומה אתה אומר?
אפשר להגיד, אני רוצה לחדד את זה שני הדברים שלי. לגלות יש יתרון
בזה
לגלות יש יתרון בזה שהיא מגדילה את כוח הגאולה?
זה אחד היתרונות. טוב. ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, גויים הללו יושבים בטח ושלווה והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלוהינו שרוף באש, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. כלומר, אם אלה שעוברים על רצונו מקבלים כזאת שלווה בעולם, אז אנחנו, שאנחנו עושים רצונו, אז קל וחומר, וואי, איזה שכר נקבל. שוב, פעם אחת, היו עולים לירושלים. אני לא יודע, זה מה שכתוב. אתה שואל אם זה תשובה לעניין. אסביר לי במה התשובה הזאת איננה טובה, ואז אני...
בשיטה הזאת אפשר לפתור את כל הבעיות.
נכון, נו, זה בדיוק מה שעושה רבי עקיבא, הוא פותר את כל הבעיות. מה רע בזה? כלומר, אתה צריך לתת לי איזה הסבר הגיוני, למה התשובה הזאת לא טובה?
כי התשובה מהסוג הזה בעצם הופכת את האדם לאפאתי. מה שיש טוב גמר, לא צריך לעשות כלום.
יפה.
זה מה של התשובה הזאת.
נכון.
זאת אומרת, אין שום סיבה, אין שום מוטיבה.
יפה.
לא גורמת איזשהו משהו מהצד, לבוא ולומר, צריך לשנות מצב.
עכשיו אני מבין את שאלתך. ואז אני יכול גם לתת תשובה. אתה אומר שהשאלה הזאת גורמת לאפאתיה, שאדם לא יעשה כלום. מה?
תשובה.
מה אני אמרתי? השאלה הזאת, התשובה, שאלה התשובה, אותו דבר, מלא. כן. כן. מה קרה? בסדר, שיהיה. בסדר. איפה היינו? התשובה הזאת, באמת יש לה סכנות. ולכן על מנת למנוע את הסכנות, רבי עקיבא עשה משהו מעניין. כששאלו אותו, מפני מה אתה משחק, מה הוא ענה? מפני מה אתם בוכים? לכאורה היה יכול לענות ישר. אלא שרבי עקיבא ידע את הסכנה שיש בתשובה שלו, לכן הוא אומר, עד שאין הצדקה לבכי, אני לא משחק. כלומר, מחלקים את העבודה. אנחנו נשב שני צוותים, אלה יבכו, אלה ישחקו. אבל אם הם לא יבכו, אז רבי עקיבא יבכה. אבל? מה?
סוף כן,
מישהו צריך להגיד, כמה מישהו צריך להגיד? זאת אומרת, מי שלא בוכה, כלומר, אם אין מי שיבכה, אז זה אכזריות, או זה אפתיות. אם כולם בוכים, זה חוסר אמונה. אז צריך גם זה וגם זה. כן? ביתי את צוחה או בוחקת? יש שיר פה. טוב, איפה אנחנו? שוב פעם אחת, היו עולים לירושלים, מה?
אם זה היה אישיות אחת,
אז אישיות אחת, איך הייתה מסתדרת עם זה? אישיות אחת? מוח ימין צוחק, מוח שמאל בוחק. יש אפילו לאחינו הספרדים, יש פיוט שאומרים לפני תקיעת שופר. נקרא עד שערי רצון. מכיר אותו? ויפה, שם יש חרוז, עין במר בוכה, ולב שמח. גם וגם. כן, כיוון שהגיעו להר הצופים, להר צופים, קרעו בגדיהם. למה? מה רואים מהר הצופים? את החורבן של ירושלים. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, עקיבא, למה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מפני שכתוב בו, הזר, כן, או מקום שכתוב בו, עזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. תכתיב, מה אתה רוצה? מה?
זה,
אני
לא חושב שהתשובה שלו היא 100%
נכונה.
יש לה מקום. יש לה גם מקום
כמו
שהם בוכים, יש לה מקום גם
להגיד. זה התשובה שלו היא נכונה. ולכן יש לה מקום.
כן, אבל אין בלעדות התשובה הזאת.
בוודאי.
יש פה גם לבכות שבים שואל.
בוודאי. אמר להם, לכך אני משחק, דכתיב. ועידה לי עידים נאמנים, את אוריה הכהן וזכריהו בן יברכיהו. וכי מה העניין אוריה אצל זכריה? אבל לא... אוריה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני. אלא, תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. כתיב באוריה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים עיים תהיה, והר הבית לבמות יער. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא, שמה לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו. עד כאן. עד כאן דברי הגמר. כן. זה כמו שועל. זאת אומרת, מה זה? ציון שדה תחרש והר הבית לעיים תהיה. מה? שועל זה ביטוי לחורבן, זה הכוון. אם יש שועלים שמהלכים באיזשהו מקום, מקום חרב. שועלים הרי לא נמצאים במקום יישוב. הם נמצאים במקום חורבן. מה? למה?
כי דוגמה, במקום שהיה הרבה חולות, הם יצאו לבנות שם, אז השועלים בסביבות שעה אחת בלילה, 12 בלילה, יוצאים, שולטים בפארקים וברחובות.
זה מפחד. ואתה חושב שלפני כן לא היו שועלים?
כן, אבל... שגם
המקום
שהוא בנוי ויש חיים והכל,
הם
עדיין
מוצאים בלילה. מפחדים ממך עדיין. רק בלילה, לא בלילה. נכון? בסדר. ומה מאוד, השיב רבי עקיבא לדבר הזה, כשיבין אדם דבר זה. שאתה להבין, כן? המהר"ל רוצה להסביר לנו את שיטתו של רבי עקיבא. כי ישראל ומעלתם עד אחד מגיע, לא יוכל האדם לדעת. אך כאשר יראו הגויים, אשר אי אפשר שלא יהיה להם זכות, מה? שבשביל אותו דבר מועט יזכו לדבר גדול כזה? כן, כלומר, להבין את המעלה של עם ישראל אתה לא יכול להבין. אבל אתה יכול להבין את המעלה של הגויים. ולגויים יש קצת זכויות, נכון? לא יכול להיות שהגוי אין לו כל זכות. יש להם קצת זכויות. ובשביל קצת זכויות שיש להם, אז רומא מיושבת. מיושבת וכשומעים את כל המונה במרחק של 120 מיל. אז אומר... אשר אי אפשר שלא יהיה להם זכות מה, שבשביל אותו דבר מועט יזכו לדבר גדול כזה, ואם כן, איך יסופק בו יתברך שהוא מסדר הכל במשפט וביושר, שבשביל זכות הגדול שיש לאומה הישראלית, עד איכן יגיע שכרה. ולפיכך אמר, כאשר שמע כל צבחה של רומי בריחוק 120 מיל, והוא מהלך 3 ימים 10 פרסאות ליום, וכמו זה הדרך מצאנו בכמה מקומות. כן, הוא מסביר, מה זה 120 מיל? זה מהלך של 3 ימים. זה לא מקרה שזה דווקא המרחק הזה. שרי כתוב, ויסעום מהר השם דרך 3 ימים. דרך 3 ימים נלך במדבר. ויסם דרך 3 ימים בנו ובן יעקב וגומר. כי שיעור זה לדרך שיש לו ריחוק. כי פחות מזה לא נקרא רחוק. ולפיכך אמר ששמע כל צבחה של רומי כך. זאת אומרת, אפילו שזה היה רחוק. כן, שרומי 120 מיל הכוונה רחוק. ואף על גב שאי אפשר בטבע לשמוע האוזן כל כך מרחוק. יש פה שאלה טכנית. איך אתה אומר שהם שמעו במרחק של 110 קילומטר, הם שמעו את הקול של, של רומא? אי אפשר, כן? טכנית אתה לא יכול לשמוע. נכון או לא? אתה יכול לשמוע קול המונה של רומי במרחק של 110 קילומטר? אותה שאלה, גם זה איך אפשר לשמוע, נכון? לכן הוא אומר, אף על גב שאי אפשר בטבע לשמוע האוזן, כל כך מרחוק, מכל מקום הם שמעו ברוח הקודש שעליהם כל צבחה הזאת. זה הכוונה. הם שמעו ברוח הקודש, לא בטבע. ועוד, כי האדם מקבל מן הכל התפעלות. וכאשר היו בקירוב מהלך 3 ימים, היו מקבלים מן צבחה של רומי התפעלות בעצמם. ודבר זה היו יודעים בחוכמתם שהגורם הזה הוא כל צבחה של רומי, שעל ידה היו מקבלים בהלה ורעד, כמו מי שראוי שיהיה מקבל התפעלות על ידי הכל. כלומר, שאתה מתקרב למקום משמעותי, אף על פי שאתה עוד לא יודע לקראת מה אתה הולך, אתה מרגיש משהו. זה נמצא גם להבדיל אצל בעלי חיים, הדבר הזה. כן, שבעלי חיים יש להם חוש לסכנה מתקרבת, למרות שהיא לא מוחשית כלל. נכון? קוראים לזה חוש שישי.
אבל היו להם ניסים כאלו,
איפה?
בסיפת בית השואבה, כשהאור היה דולד בכלל בכל העיר.
נכון, היה הרבה אור.
אז זאת אותו דבר?
לא.
גם ניסים ש...
זה לא נס. היו מדליקים הרבה שמן, אכן, ראו.
כתוב בחצרות של ירושלים, אפילו שזה...
נו, זה רחוק, אתה חושב?
וגם היה נושא זה של יריחו, ששמעו...
זה קושיה. זה שיש לך שאלה, זה שיש לך שאלה נוספת, זה לא מתארץ את השאלה הראשונה.
לא, זה מתארץ, זאת אומרת, אני אומר, אנחנו רואים מפה שכאילו רצו להבין, מרבי עקיבא הבינו את זה, שאל תדאגו אם אתם שומעים ככה, אם עושים, אבל זה כבר, הקדוש ברוך הוא עשה לנו, מה אני צריך לחכות שיעשה את זה לגויים, כדי שאני אלמד מה יעשה לנו. לנו הוא עושה את הניסים האלו, הקדוש ברוך הוא.
איזה נס?
שהוא שומע את הכל ככה.
לא, זה לא על זה הוא מדבר. לא על זה שאנחנו שומעים את הכל, אלא על זה שהם מיושבים בשלווה. זאת הבעיה.
אז זה מראה
שהם מיושבים. אז זה שהם מיושבים בשלווה, למרות שהם עוברי רצונו, אז אנחנו, שאנחנו מקיימים רצונו, מה שאיזה כיף יעשה לנו. כן, מה אתה אומר? נכון. 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 יפה. זה המהר"ל שואל את השאלה הזאת בהמשך. בסדר? כן. ציון שדה תחרש, זה מובא בספר ירמיהו. אבל מדברים שם על אוריה מקריאת יערים שחי כמה דורות לפני ירמיהו. כי שם כשירמיהו אומר שהמקדש יחרב, אז רוצים להרוג אותו, הזקנים. ואז מישהו אומר, לא, מה פתאום? לפני כמה דורות היה אחד בשם אוריה מקריאת יערים, גם הוא אמר את זה ואף אחד לא הרוג אותו. הסימן שזה מותר להגיד נבואות כאלה. בסדר? טוב. איפה אנחנו? כן, אז הוא אומר, שהם הרגישו איזו התפעלות כזאת. כמו שגם אצל בעלי חיים יש איזה מין חוש שישי, וגם אצל חלק מבני האדם, איזה מין חוש לסכנות או למאורעות גדולים שהולכים וקרבים. יש איזו הרגשה מוקדמת. לאחרונה נעשו מחקרים, ראיתי אפילו מאמר בעיתון, שאומר שיש מקום ביולוגי לחוש השישי הזה, בחלק הקדמי של המוח. יוצא לפי זה שהמקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש הוא מכוון כנגד אותו מקום שבו נמצא אותו חוש שישי. זה מעניין. טוב. מה? לא, 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 לא. התכוונו בחלק העליון. אני ראיתי שם בעיתון, התיאור שמה מתאים למקום של תפילין של ראש. חוץ מאשר אצל הקראים שאצלם המקום הזה נמצא פה. במוח שלהם. תבדוק. תבדוק, תראה את המוח של קראי, אתה תראה שאצלו זה נמצא פה. טוב. ועוד אמר, שפעם אחת היו עולים לירושלים וכו', ורצה לומר כי מפני שהייתה הגזרה על בית אלוהינו, אלו שני דברים ביחד, היינו השיממון הגדול, וגם זה שישבו שם זקנים וזקנות. וכאשר כבר נתקיימה הגזרה האחת, שהיו מקווים, שהיה מקוים, והר הבית לבמות יער, הרי אנו מובטחים שתצא הגזרה השנייה לפועל גם כן. כי אלו שני עדים, דהיינו, החורבן, וגם שישבו זקנים וזקנות בירושלים, האחד מעיד על השני. כי ההיעדר היא סיבת ההוויה. ואם אין כאן היעדר, אז לא תחול שום הוויה, שלא יתהווה דבר רק כאשר קדם לו היעדר צורה לגמרי. ולפיכך אמר הכתוב, ועידה עליי עדים נאמנים, אוריה הכהן וזכריה בן יברכיהו, כי עדותם עדות אחת לגמרי, כי האחד הוא היעדר והשני הוא ההוויה. והיעדר הוא סיבה להוויה, וכאשר מקוים הגזרה האחת שהוא החורבן, אין ספק שיהיה גם כן מקוים הגזרה השנית, היא ההוויה, שהיא לבית המקדש. אבל אם לא היה מקוים הגזרה שהוא החורבן, היו מסופקים בנבואת זכריה. אף על גב שנספק בנבואת הנביא. עכשיו יש פה שאלה, איך יכול להיות שרבי עקיבא אומר, עד אז היה לי ספק. מה זאת אומרת, היה לך ספק בנבואה? הנבואה הרי היא אמת. שמה? למה הנבואה לא מתקיימת? זו הגדרה של נבואה שהיא מתקיימת. אם הנבואה לא מתקיימת, זה נביא שקר. אתה אומר, כיוון שזאת נבואה שלילי. כן, אבל יש בעיה, כן, שהוא חשב שהנבואה החיובית לא תתקיים. טוב, אפשר גם להבין. כיוון שכל העניין של גאולה הוא רק פונקציה של הגלות, אז אפשר להבין. כן, אז בואו נראה מה שאומר המהר"ל על זה. אף על גב שאין לספק בנבואת הנביא, מכל מקום יש לחשוב כי בוודאי יהיו יושבים זקנים וזקנות בירושלים, אבל לא הרבה. רק איזה יחידים, ולא תהיה מיושב לגמרי. אבל כאשר ראו החורבן והשיממון הגדול, שיצא שועל מבית קודשי הקודשים, זה בוודאי חורבן גדול. אז ידעו כי כמו היעדר שהוא קודם ההוויה, כך יהיה ההוויה. שישראל מיושב לגמרי ביישוב הגמור. כלומר, ככל שהחורבן יותר עמוק, כך אתה יודע שהגאולה תהיה יותר גדולה. לכן רבי עקיבא שמח. שהוא ראה שהחורבן כל כך גדול, אז הוא ידע שהגאולה תהיה באמת גדולה. ולא כמו שהיה אפשר לפרש את הדברים של זכריה, הם מתקיים, יש קצת זקנים וזקנות. הנה, שני זקנים ושלוש זקנות יושבים בירושלים. זהו. כן, אתה רואה? לא. צריך מיליונים של זקנים וזקנות יושבים בירושלים. ואיש משענתו בידו מרוב ימים, וילדים משחקים ברחובותיה. זה המשך הפסוק. לכן, אני ידעתי שאתה עומד לשאול את זה, לכן השלמתי את הפסוק. השלמתי את הפסוק. מה אמרתי בהמשך הפסוק? וזה ילדים משחקים ברחובותיה. זאת אומרת, לא רק זקנים וזקנות. גם זקנים, גם ילדים. זאת אומרת שיש המשכיות. פשוט, הוא מתחיל את הפסוק. הוא לא רוצה לכתוב את כל הפסוק כולו.
אנשים לא נהרגים במלחמות, יש להם זמן להזדקן.
יש להם זמן להזדקן, אנשים חיים הרבה זמן, הם בריאים. כן. בסדר? מובן? טוב. ובמדרש. עכשיו, עד עכשיו זה היה להבין את רבי עקיבא. עכשיו אנחנו מתעלים עוד מדרגה.
אבל לא, זה לא מחייב שיהיה הרבה. אם היה הרבה חורבן, לא מחייב שיהיה הרבה גאולה.
זה כן, זה בדיוק מה שהוא אומר. כי היעדר הוא סיבה להוויה. אז ככל שהיעדר גדול יותר, אז ההוויה צומחת ממנו גדולה יותר.
זה לא מחייב.
ועוד איך. ובמדרש, רבי חייא רבה אמר. עכשיו הוא מראה לנו איך שהגלות והגאולה הם חלק מסדר העולם.
ככל שיש גאול יותר גדול, אז הנטייה של הגאולה...
אם אתה רואה שבונים בניין ועושים לו יסודות עמוקים מאוד, זה סימן שהבניין שרוצים לבנות גבוה מאוד. היעדר קודם להוויה, פרופורציונלית, כמובן. ובמדרש, בבראשית רבה, פרק ב', רבי יחיא רבה אמר, מתחילת בריאתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא המקדש בנוי וחרב. איך הוא ראה אותו בנוי? בראשית ברא אלוהים. וגומר, הרי הוא בנוי. כי דכתיב, לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמייתה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, הרי זה חרב. דכתיב, ראיתי הארץ והנה תוהו וגומר. ויאמר אלוהים יהי אור, זה בנוי ומשוכלל, שנאמר קומי אורי כי באורך. עד כאן. שימו לב איך שבעצם רבי חייא רבה מעלה את כל הנושא הזה, מפקיע אותו מן ההיסטוריה, מביא אותו אל השורש העצמותי של העולם. כן? איך שהקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, יש סדר, חורבן ושוב סדר. יש גילוי, הסתר ושוב גילוי. נכון? בראשית ברא אלוהים, את השם את הארץ, בנוי. והארץ הייתה תוהו ובוהו חושך, חרב. ואמר אלוהים יהי אור, בנוי. אז לכן יש פירוט. תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומא, ורוח אלוהים רחבי פניהם זה רוחו של מלך המשיח. יש פירוטים. אבל מה שרוצה להגיד שעצם הרעיון של הבנייה והמשבר ושוב הבנייה, זה משהו אונתולוגי, עצמותי במציאות. יש הכרח כזה. או משל אצל חכמי הקבלה, זה ההכרח של שבירת הכלים וליקוד הניצוצות.
כן. עלינו עוד גלויות, חוץ מהגלויות האלה שדורים עליהן שם. עלינו הרבה דברים אחרים. עלינו את צם, עלינו את ספרד, עלינו הרבה גלויות שתפסו אותנו.
נכון.
אז למה דווקא האלה מודגשות ואחרות לא?
למה דווקא הגלויות האלה מודגשות? שאלה זו שאלה מהר"ל בעצמו וענה על זה. כן, בפרק שהוא מדבר על פרס, דיברנו על זה. כן. כן, כן, ברור. כלומר, הבניין של פרק, פסוק ג' זה לא דומה לבניין של פסוק א'.
זה ההתערבות שלנו.
כן, שבפסוק ג' אנחנו בעצמנו שותפים לגאולה. זה שותפים למעשה בראשית.
זה חוזר על
זה. נכון. כן, בבקשה. גאולה שלמה, כן. כתוב דומה דודי לצבי. דומה דודי לצבי, דודי זה המשיח, צבי. הוא מהלך ביער, כשהוא רץ ביער, לפעמים אתה רואה אותו, לפעמים אתה לא רואה. כך משיח, פעמים נגלה, פעמים נכסה. אבל גם בתוך תהליך הגאולה עצמה, יש לך עליות וירידות. אנחנו משלימים את הגאולה. זאת אומרת, יש לך שלושה שלבים בגאולה. האחד נקרא התחלת את גאולה, השני נקרא גאולה, והשלישי גאולה שלמה. התחלת את גאולה, זה התחיל לפני 150-160 שנה. גאולה זה היה בה' באייר תש"ח, ועכשיו אנחנו עסוקים בגאולה שלמה, בהשלמת הגאולה. של השלמת הגאולה, השלמת הגאולה. אנחנו כל הזמן עובדים על זה. כן? וכשאתה עובד על משהו, למשל כשאתה עולה במדרגות, יש שלב שאתה עולה, יש שלב שאתה נח. עולה, נח, נכון? יש גם לפעמים כאלה שפל המדרגה. כן.
אוטופיה
או אוטופיה?
אוטופיה עילאית. חלום כזה
ודאי, למה לא? אנחנו רוצים שיהיה סופר טוב, לא?
סופר טוב.
נכון, אבל גם בתוך הסופר טוב יש לך מדרגות. אבל מה זה סופו של דבר? דווקא דבר שהוא טוב, אז אין לו הפסק. אין הפסק לעלייה. כן, למשל, תראה, יש ספר נפלא, נקרא שיר השירים. מכיר אותו? כן. שיר השירים הוא לכאורה טרגדיה. תסתכלו בשיר הזה, תראו שאף פעם הם לא נפגשים מסכנים. נכון? לפעמים הוא מוכן, אבל היא לא מוכנה. לפעמים היא מוכנה, אבל הוא כבר לא מוכן. נכון? נפגשים לרגע, צריך לברוח. זה בחר, ככה זה בנוי השיר הזה. השיר הזה הוא שיר קשה מאוד. כן? יותר קשה מרומאו ויוליאת, ויולייטה. כן? ו... אז איך זה מסתיים? תלוי. אבל קודם כל, בסוף השיר כתוב ככה. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. איזה יופי, סוף סוף. זה מסתיים טוב. יושבים ביחד, חברים מקשיבים, דברים. מה היא אומרת? ברכת אותי. עודמי לך לצבי או לאופר הילים על הרי בטר. על הרי בסמים. נכון? ככה היא אומרת. זה מזעזע. אז עוד פעם גלות. אבל מיד, אחינו הספרדים, נוהגים להוסיף עוד פסוק. נכון? מיד אחרי זה. מה הם מוסיפים? היושבת בגנים, חברים מקשיבים לכל אחד שמיעיני. זה כאילו באים לומר, נכון, הסתלקת, אבל מיד חוזרת. זאת אומרת, מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? שבעולם הזה זמני המפגש הם קצרים וזמני הפירוד ארוכים. לעתיד לבוא זה הפוך. זמני הפירוד קצרים וזמני המפגש ארוכים. עכשיו, למה זה חשוב שיהיו בכל זאת זמני פירוד? כי אין אהבה אם יש רק חיבור. לכן צריך קצת פירוד כדי להוסיף אהבה. זה כמו השמיטה, או אפשר להגיד, ילכו מחיל אל חיל. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ברוך השם, אם יש מצב סטטי זה מוות.
רגע, אז גם אין מצב לירידה,
לא?
לא.
זה ירידות בתור משחק. זה כמו בשעשוע. כן, שעשוע בין אוהב לאוהבת, אז יש ניתוק. ניתוק כביכול.
כן? על השועל.
השועל? לא, נעשה שועלים מפלסטיק. נכון? נכון, יש ירידות, ודאי יש ירידות. אבל הירידות רכות כאלה, סימפתיות.
למה?
לא, לא, לא. כי גם העליות הגדולות האלה, אז גם הירידות נחשבות לגדולות בערך של שם. זה כמו שלמשל, יש אדם שהוא רעב מאוד, אז הוא חולם על זה שהיא לא חתיכת לחם יבש. יש אדם שהוא מאוד סבא, אבל הוא משתעשע על כל מיני מאכלים. אז ממש מצטער על זה שאין לו בדיוק הרוטב שהוא רצה. ברור? אז זה ברור שאצלו זה כאב גדול, כי הוא שף. וזה שאין לו את הרוטב שהוא רצה, זה בשבילו קטסטרופה עולמית. אבל אם אתה רואה את זה פרופורציונלית למצב של האדם שהיה מאוד רעב, זה לא כך נורא.
אני דווקא, יש לי איזשהו דמיון
שהמצב
הכי הכי נמוך זה שיהיה יישאר יהודי אחרון בעולם. וברגע
שתצא נשמתו,
אז
אתה מבוא ליהודה. זעזע. כן, מה אתה אומר? כשמישהו
פוגש מישהו, יש רגע של חיבור, ואז ברגע אחר כך יש פירוד. אבל כשאני פוגש בן אדם, למרות שאני רק לרגע מתחבר ברגע שאני לוחץ תד, ואני יש סוג של חיבור מסוים.
אבל אי אפשר לזה להישאר כל הזמן עם היד לחוצה.
למה?
אם אתה פוגש מישהו.
ביד, אני הולך איתה גם שעה עם זה.
כן, אבל צריך גם שיהיה, אתה יודע, איזה כאבים זה עושה ביד. לא, זה באמת, אני אוהב רצינות. זאת אומרת, גם המפגש, שלחיצת היד שהיא כל כך מענגת, אבל יש בכל זאת גבול לדבר הזה. זאת אומרת, צריך גם לשבת, צריך גם לשתות כוס קפה, לא יודע משהו, אתה מבין? כן, מה כן, יאיר?
הרב אמרת, לפני 160 שנה התחילה
גאולה. לא, התחלת עד גאולה. מה היה? היה ראשית ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל. זהו, שלום.